אנחנו בפעם הקודמת היינו בפסקה שינמם, נכון?
כן.
סוגיית הופעת האלוהות בחברה, שהתכונה של עם ישראל זה לא אלוקי בפרט, אלא אלוקי בחברה. ולכן, כשאנחנו לומדים תורה, להיות בזו מגמת התורה, לגלות את האלוהי בחברה ולא בפרט, כדי לתקן את העולם ולתקן את כל צדדי החיים וכו'. ממילא, גם בדרך שבה אנחנו קונים תורה, קרי לימוד תורה, זה צריך להופיע במעין אותו הערך של המטרה, של המגמה, שזה לימוד בחבורה. לכן אמר רבי יהודה הסבר ראשון על הפסוק, הזה, אסקט ושמע ישראל, המילה אסקט, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה. לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה, לא רק מצד הכרה, הגעה לאמת, שנקנית במסע ומתן, אלא מצד שהתורה עניינה, הופעתה, מטרתה, מגמתה, היא תיקון החברה, ולא רק תיקון הפרט. ולכן גם דרך קנייתה של התורה היא לימוד בחבורה. נכון? זה פחות או יותר מה שלמדנו? כן. דרך אגב, מישהו מאז ירד מעזרת נשים?
רק עלו.
עלו לעזרת נשים. לא, ירדו, ירדו. מקווה שירדו. טוב, אז אנחנו בשין מם א'. שין מם א' זה בעצם הראיה. הראיה לדבר שאין התורה נקנית אלא בחבורה, וכאן יש כבר כמה שלבים או כמה פרטים. אז אומרת הגמרא, אסקט עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה כדי רבי יוסי בר חנינא. דאמר רבי יוסי בר חנינא, מאי דכתיב חרב אל הבדים ונועלו, פסוק מרמיהו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים. תמיד כשחז"ל רוצים להגיד דבר קשה, אז משתמשים בלשון שונאיהם של ישראל, והכוונה היא לישראל, או שונאיהם של תלמידי חכמים, הכוונה היא תלמידי חכמים, כלומר בלשון יפה, בלשון סגי נהור. אז חרב אל הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, כלומר חרב על תלמידי חכמים, חד ושלום, שיושבים בד בבד, בד מלשון בודד, ועוסקים בתורה. אז דבר ראשון, חרב. דבר שני, ונועלו. נועלו מלשון טיפשות. ולא עוד, אלא שמתפשין. כלומר, לא רק שיש עליהם חרב, צריך להבין מה הכוונה, אלא נהפכים לטיפשים, נעשים כטיפשים. כתיב אחא ונועלו, כתיבתנו ספר במדבר, אשר נועלנו ואשר חטאנו, ולא עוד, אלא שחוטאים, שנאמר ואשר חטאנו. אם כן, יש כאן שלוש בחינות. בחינה ראשונה חרב, בחינה שנייה טיפשות, בחינה שלישית חטא. טוב, אז בפסקה שלנו, הרב מטפל בזה, רק עוד נקודה אחרונה, ובהתאמה, פסוק אחר שאפשר ללמוד משם, ובהתאמה, מאחה, נועלו שרי צוען. טוב, נראה בהמשך מה הנפקמינות בין שתי הנועלנו הזה. מה הבחינה של שרי צוען מול הבחינה של נועלנו ושל חתן. טוב, אז בואו נקרא את הפסקה בעניין שין מם א', וניכנס לעניין. הרעות היוצאות מהבדידות והנזירות המופלגת, בייחוד לבעלי היגיון ועיון בדעות והגיוני לב של אמונות ומדעים מוסריים, אינם משולשות. כלומר, שלוש תקלות, שלוש רעות. האחת, שתיקון העולם הנמשך על ידי בו או בה, על ידה, שתיקון העולם הנמשך על ידה, על ידי התורה, בא רק ביות מצורף עם טהרת הלב ויראת השם וחוכמת התורה. גם הסבלנות על העיונים והדעות שהן שונות מדעותיו. בדין והלכה, מצד אחד, מצד שני, וגם בעיונים מוסריים. לקיים האמת והשלום מאהבו. וזאת הסבלנות נעשית קנויה אצל תלמידי חכמים, רק בעוסקם בתורה, בחבורה. ומתרגלים בדעות שונות, ורואים שדווקא מכל הדעות של החכמים השונים, באורחות התורה והיראה, תצא הדרך הישרה והברורה, ששם אור השם שורה. אבל ביות האדם מוסגר, בחוגו הצר, ולא ידע מאומה, מהמון דעות חבריו העוסקים בתורה וחוכמה, איש איש כפי כישרונו באמת, באמת ואמונה, הלא, לא יוכל שאת כל דעת שהיא שונה מדעתו. ובזה תהיה הסיבה היותר חזקה למחלוקת ומריבה, עד כדי חרב, וחרב המדנים יתפשט באומה, ויתפשט על ידי זה באומה, להיות חרב איש ברעהו, בפועל ובשוט לשון, בדיבור. וכל זהו תולדה של הבדידות המופלגת בעסק התורה. זה הרע המגיע לתכלית השלום של האומה, צריכה להתנהג על פירוחה של בניה בוניה, תלמידי חכמים, המרבים שלום בעולם. עד לכאן, הקלקול הראשון. הקלקול השני, והרע השני, שמגיע בעניינים עיונים מדעות ומדעות אמוניות, גורם החוג הצר, שאין הדברים מדברים כראוי, ועולים כמשונים במושגים של הדעות שמתפשים. ומה שנוגע למעשה בהלכה, זה כבר הצד השלישי, גורם המגרעת של ביאור הדברים חטא בפועל, אם שהבדידות תתה את האדם לקצה האחרון, שבזה גם כן יהיה חטא, כנזיר הנקרא חוטא. ועוד, שחטא יוצא על פי אותה השפעה שמשפיעים תלמידי חיים על העם, אם לא יהיו ענייניהם מבוררים, שזה נועלו שרי צוען, נראה בהמשך, זהו נרצה מדמיון נועלו שרי צוען, הנאמר על שגיאת מנהיגים, שמגעת במעשה אל הכלל. טוב, היום אנחנו ניגע רק בנקודה הראשונה. חרב על הבדים. אני אומר את זה בכותרת כללית. אני אומר את זה אולי בצורה קצת מוקצנת, אבל נכונה. אחד מהדברים שאדם מקבל בזה שהוא לומד בחברותה או בחבורה, זה ההכשרה, כלומר, הלימוד בחברותה מכשיר אותך להתחתן.
איך?
מכשיר אותך להתחתן. או חברותה או מיטותה. יש חברותה ברמה של בין זכר לזכר בבית המדרש. יש חברותה ברמה של זכר ונקבה, בתוך הבית, בתוך המשפחה. בואו רגע ננסה לברר את הדברים. הרעות היוצאות מהבדידות והנזרות המופלגת, כמו שאמרנו פעם שעברה, האם אדם צריך להיות בודד ברמות כאלה ואחרות, בזמנים כאלה ואחרים? ודאי שכן. יותר מזה, כמו שראינו, במצבים שבהם האדם או משפחה ביחס לחברה, או עם ביחס לאומות וכו', צריך להיות בודד, והוא לא מתבודד, זה לא אומר מתבודד ברמה של יער באמצע הלילה, אלא מתבודד במובן של הקשבה עצמית, והביטוי של אותה אישיות עצמאית. ברגע שאדם לא מתבודד בזמן הנכון, במקום הנכון, לפי הערך הנכון, אז לא רק שהוא חסר, הבריאה חסרה. כמו שלמדנו כבר, בהזדמנות אחרת, שכל העולם שלנו בנוי מהכללה ומהבדלה. נקודת המוצא לכל הבריאה היא הכללה, הכוליליות, הקשר אל הכל. מצד שני, הביטוי שלה בפועל הרבה פעמים, זו ההבדלה. כמו שאדם אומר רב בורות הקודש, הובדל מבעלי החיים כדי לרומם את הקשר עם בעלי החיים. כמו שעם ישראל הובדל מבני האדם כדי לרומם את הקשר של בני האדם. כמו שהכהנים הובדלו מעם ישראל כדי לרומם את הקשר בתוך עם ישראל. כך אנחנו מבינים מכאן עיקרון, כמו ששם הרב כותב, שזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש, הבדלה על מנת הכללה. ברמה המעשית יש הבדלה. ברמה המקורית שמן הכל יוצא, ובמגמה שלה הכל שואף, הכללה. אבל הביטוי המעשי הרבה פעמים זאת הבדלה. אז אנחנו לא באים עכשיו לבטל את ההבדלה. אנחנו לא באים עכשיו לבטל את הבדידות שהאדם צריך אליה. את כנס ואת פזר. יש את כנס, ברור. אבל בתנאי שנקודת המוצא היא הכלל ונקודת המטרה היא הכלל. אבל כאן מדובר על בדידות ונזירות מופלגת. על הליכה לקצה. אם אפשר לומר על הליכה לקצה גם ברמת העיקרון, כביכול לראות באיזה שיטה. גם ברמת הבפועל, הגזמה, אם זה בזמן או במקום וכו'. אז הרעות היוצאות מהבדידות והנזירות המופלגת. האם אדם צריך להיות בודד? ודאי. עד רבה, אם לא יהיה בודד, לא יהיה כלל. כמו שהרב אומר בעין היה אחד המקומות על הגמרא, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. לכאורה המשנה מפורש מסכת אבות סותרת את הדברים. יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. נו, אז איך לעולם לא יהיה אדם, לא יהיו רעים, לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. מסביר הרב בעין היה, שכל משפחה בישראל, כל משפחה בכלל, אבל ודאי בישראל, יש לה את האופי המשפחתי שלה. יש את הזוגיות המיוחדת לבני הזוג, ואת הקשר המיוחד בין הורים לילדים. ואין העתקה בין משפחה למשפחה. ברגע שאדם מרבה רעים בתוך ביתו, כלומר, מאפשר, נקרא לזה, דגמים משפחתיים או זוגיים אחרים, להיכנס יתר על המידה בתוך הבית, מרבה רעים, לא ירבה, אז ממילא ישנה השפעה גלויה ובעיקר סמויה על המשפחה הזו. ועד המשפחה הזאת, כביכול נראה לה שהיא צריכה להעתיק כל מיני דגמים משפחתיים או זוגיים אחרים. ועד אותה המשפחה מאבדת את העצמיות שלה. כי כביכול רואה שהרב והרבנית שלהם מתנהגים בצורה אחרת. כן, אבל זה מתאים לרב ולרבנית, זה לא מתאים לכם. מה אתם מעתיקים דגם שלא מתאים לכם בכלל? לכן לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. כי כשאדם מרבה רעים בתוך ביתו, כמו שם הרב, הוא גורם נזק לא רק לעצמו, אלא גם לכלל, כי הכלל צריך את האופי הביתי הספציפי הזה, הייחודי הזה. רבי שהייחודיות הזאת לא יוצאת לפועל. אז הכל חסר. הנה גם עוד ערך, היחס שבין המשפחה לבין הקהילה. כל משפחה יש לה את האופי שלה, את הטבע שלה, את צורת ההופעה האלוקית שבה. לכן אמר רבי, אם אינני טועה לעולם, צודק, לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. כשיש ריבוי רעים בתוך ביתו, זה גורם לנזקים חמורים. אני רוצה להיות מאוד ספציפי ומאוד פרקטי. זוגות צעירים שצריכים לבנות את התא המשפחתי שלהם, לפי האופי והטבע וכולי שלהם, והם חושבים שהם עכשיו צריכים להרבות בחברים, בסעודות שבת, אם זה זוגות אחרים, או חבר'ה רווקים וכולי, חושבים שעכשיו הם נהיו הגמח של מכון מאיר, אז הם טועים טעות חמורה. מה פתאום? אתם צריכים עכשיו לשמר את האופי, לגלות, לבנות את האופי של הבית שלכם. לכן אומרת הגמרא, גם בית נקרא בארמית כידוע בטא, מלשון זה בית. מה זה בטא? אומרת הגמרא, הבית כביכול אומר למי שנמצא בחוץ, בוא ואתיב בה, בוא ותשב בי. לכן בית נקרא בית, בטא, בוא ושב בי. כלומר, תפסיק להיות יותר מדי נגוע ומושפע מהחוץ, בוא תיכנס פנימה ותבנה את הדברים מבפנים. בוא ואתיב בי, בוא ותשב בי. אז מה שאנחנו כאן מדברים, זה לא על הבדידות הרצויה. כלומר, זה לא לבדידות הרצויה שנובעת מהמקור הכללי, מהמגמה הכללית, ויודעת לגלות את הבדידות ברמות כאלה ואחרות באיזונים הנכונים. רק כאן מדובר על בדידות ונזרות מופלגת. גם שהופכת את זה לעיקרון, כביכול הכל מתחיל ונגמר בבדידות, באיזה מין צדיקות פרטית, וגם במינונים של הדברים, ברמה המעשית. לכן הרעות היוצאות מהבדידות והנזרות המופלגת, כאן מדובר על מופלגת, בייחוד לבעלי היגיון ועיון בדעות והגיוני לב של אמונות ומדעים מוסריים. הרי כאן מדובר, אסור לשכוח, רבי יהודה דורש לחכמים, לאותם התלמידים שיושבים בבית המדרש ביבנה, אחרי חורבן ירושלים. אז ודאי שבבית המדרש, בפרט באותו התחום שבו מבררים את הדעות ואת האמונות, ובירורי הדעות והאמונות הם הבירורים היותר יסודיים שיש בבית המדרש, מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה. כי כשאנחנו מבררים את הדעות ואת האמונות, אז כל אפשר לומר, אנחנו בונים את התשתית לכל ההופעה של העולם המעשי. כי אם אדם לא מבורר בדעותיו ובאמונותיו, ממילא במידותיו, כל הערכים, כל האמיתות, כל האידיאלים, כל המוסר, אז ממילא כל הקיום המעשי שלו הוא חיצוני, הוא שטחי. לכן בית המדרש זה המקום שבו הדברים מתבררים. והמקצוע שבו מבררים את הדברים בבית המדרש זה דווקא המקצוע שרב קורא לו בעלי היגיון ועיון בדעות והגיוני לב של אמונות ומדעים מוסריים. מה שאנחנו קוראים פה לימוד אמונה ומוסר. אז בפרט בבירורים היסודיים האלה, אבל בכל דבר מצד האמת, ודאי גם בלימוד הלכה או גמרא, זה ברור, אבל בייחוד לבעלי היגיון ועיון בדעות והגיוני לב של אמונות ומדעים מוסריים, אז הרעות היוצאות מהבדידות, בעיקר אצל אלה שעוסקים בתחומים האלה ומבררים את הדברים, ברמה ההשקפתית, הפנימית, אינה משולשות. שלוש רעות. רעה ראשונה, חרב. רבותיי, זה מילים קשות פה. האחת, שתיקון העולם הנמשך על ידה. הרי אנחנו באנו לעולם כדי לתקן את העולם. לא באנו לעולם כדי לתקן את עצמנו. הסתכל באורייתא וברא אלמה. הסתכל בתורה וברא את כל הכוחות הנמצאים בעולם. את כל הכוחות, את כל הכישרונות. לא הסתכל בתורה וברא את בית המדרש. לא יסתכל בתורה וברא את בית הכנסת. לא יסתכל בתורה וברא את מה שאני קורא לו לחזור בתשובה. יסתכל בתורה וברא את הכל. אלמה באופן כללי, הכוונה את הטבע ואת ההיסטוריה. את האדם שפועל בטבע, היסטוריה. אז הקב"ה הוא יסתכל בתורה וברא אלמה. אז אם כן, התורה, כמו שאמרנו, היא ההוראה לכל הבחינות שבאלמה. לכל הצדדים שבעולם. גם משהו קודש, גם משהו חול. גם משהו פרט, גם משהו כלל. גם משהו גוף, גם משהו נשמה. הוא הוראה להכל. אז אם כך, האחת שתיקון העולם שבגללו אנחנו פה, הנמשך על ידה, על ידי התורה, בא רק בהיות מצורף עם טהרת הלב ויראת השם וחוכמת התורה, ולכן גם הסבלנות על העיונים והדעות שהן שונות מדעותיו, בדין והלכה, קודם כל ברמת ההלכה, ב' וגם בעיונים מוסריים, תיקון העולם יכול לבוא רק אם בן אדם, אדם סבלני למשהו שהוא שונה ממנו. זו נקודה קריטית. דבר פשוט. אם הקדוש ברוך הוא ברא משהו בעולם, יש לו מטרה. אז אם הוא ברא אדם בעולם, יש לו מטרה. אז אם הוא ברא דעה אחרת בעולם, יש לו מטרה. זה לא שאנחנו מקבלים כל דעה. ברור, יש דעות שאין להם מקום. אבל הרב מברר שבכל דעה, גם שאין לה מקום ברמה המעשית או התוצאתית, יש איזשהו גרעין של אמת. כמו שלמדנו אתמול בבינה נמונה, שמה שאנחנו דוחים זה לא את השלשום, מה שאנחנו דוחים זה לא את הכוח, מה שאנחנו דוחים זה את המותר של הכוח, את היתר, את ההפרזה. את זה אנחנו דוחים. אבל עצם הכוח עצמו, עצם הדעה, יש בוודאי סברה. אז אביי ורבא אומרים שתי סברות, הלכה כרבא, אוקיי אביי, בסדר. נכון, אבל זה אומר שיש אין צד בסברה של, של אותה הדעה שלא נפסקה להלכה. יש צד, ודאי שיש צד. לכן כשאדם נמצא בבית המדרש ולומד בחבורה, הוא קונה בעצמו את המידה הבסיסית ביותר. שרק אם יש לו אותה והיא קנויה אצלו, רק דרכה הוא יכול לבנות את העולם ולהיות שותף ואין בתיקון עולם. סבלנות. המסוגלות לקבל את השני, גם אם הוא חולק עליך וגם אם דעותיו אפילו משובשות. אבל אתה יודע לסבול, ולכן אתה סבלה. כי אתה יודע להתייחס נכון אל הדברים. לא אמרנו שאתה מקבל כל דבר, אבל לפחות אדם מתרגל להיות סבלן. הרבה פעמים אפשר לראות חבותה לומדת בבית המדרש. אז אחד אומר את דעתו, השני אומר את דעתו. או לפני שהשני מסיים את המשפט, הוא מתנפל עליו. רגע, תן לו להביע דעה. קודם כל תקשיב. קודם כל תתרגל להקשיב. זה בעיה. שאדם לפעמים לא מתרגל להקשיב לשני, גם פה בשיעורים הרבה פעמים. לפעמים גם אני רואה את עצמי, או מוצא את עצמי חותך באמצע. לפעמים זה טעות, לפעמים זה נכון. לפעמים צריך לחתוך מיד. יש כאן משהו קריטי. אבל לפעמים זה טעות. אנחנו צריכים להתרגל להקשיב. להקשיב לשני. אם אדם לא מקשיב לשני בבית המדרש, איך יקשיב לשני כשהוא נמצא בכביש? איך יקשיב לאשתו? איך יקשיב להוא שנמצא במפלגה השנייה? הוא לא יכול להקשיב, והרי סוף סוף הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. אז אם כן, הכל ברא לכבודו. אז אם כן, בכל יש ערך. עכשיו צריך לזהות את הגרעין שיש בו ערך. בסדר? אבל קודם כל, כדי לזהות את הגרעין, אני צריך להיות סבלן כלפי הזולת, כלפי החברה, כלפי המציאות, כלפי ההוויה, כלפי הכל. ולכן, שתיקון העולם הנמשך על ידה, על ידי לימוד התורה בחבורה, בא, או על ידי התורה, בא רק ביות מצורף, אותה התורה, עם תארת הלב, ויראת השם, וחוכמת התורה, שכל אלה יוצאים אל הפועל על ידי מידת הסבלנות. וכשאדם נמצא בבית המדרש, הוא קונה בקרבו את המידה הזאת. גם הסבלנות על העיונים והדעות שהן שונות מדעותיו. בדין והלכה, גם כלפי ההלכה ממש. הלכה למעשה. אתה רואה שני אנשים, שתי דעות, שנף קמינה לשתי דעותיהם, זה שתי הנהגות שונות במציאות. ממש. עד כדי שפעם הנהגות הפוכות. טוב, לא עם כל דבר אנחנו מסכימים, אבל לפחות יש לנו איזשהו גרעין של סבלנות. גם הסבלנות על העיונים והדעות שהן שונות מדעותיו, בדין והלכה, וגם בעיונים מוסריים, לקיים מצד אחד האמת, מצד שני והשלום אהבו. השלום אהבו זה לא שאנחנו מתפשרים על האמת שלנו. זה אומר שאנחנו סבלניים כלפי גרעין האמת שנמצא באותו צד של אמת, שהוא כרגע משובש, יכול להיות. לכן, וזאת הסבלנות נעשית קנויה אצל תלמידי חכמים, שהם באמת מרבים שלום בעולם, לא בזה שכולם זהים, שדעות כולם שוות, אלא בזה שהם מסוגלים להתייחס בסבלנות אמיתית, למרות המחלוקות הקשות, כלפי דעות אחרות. יש פסקה בעולת ראייה, חשובה מאוד. אנחנו אומרים לקראת סוף תפילת שחרית, סוגיית פיתום הקטורת וכו'. ועד אנחנו אומרים, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם. נכון? תנא דבליהו. רוצה לקרוא כמה משפטים כאן בעולת ראייה. עולת ראייה א', עמוד שין למד, שין למד א'. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם. שנאמר כמו שהרב מזכיר פה בהמשך, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אל תקריא בנייך, אלא בונייך. אדם, אתמול, חזר בתשובה, נגיד, במילים של הרחוב. נכנס לבית המדרש. מה הוא פוגש? קודם כל, מה הרושם הראשון שהוא קולט? רעש, נכון? קודם כל רעש. עכשיו הוא מנסה להבין, מאיפה הרעש הזה נובע? לא מהמעלית, מאיפה זה נובע? אנשים מתווכחים. אמרו לי, באתי לישיבה, אמרו לי, תשמע, אתם דרך אמרים שלום, אני בא לפה רואה מלחמות. עכשיו, דרך אגב, ככל שהבית המדרש הוא יותר שלום, המלחמות שבו יותר נוקבות. אני מאחל לכולנו, שנגיע למצב שבו אנחנו מתווכחים על סוגיה עם החברותה, עד רמה של צעקות, לא במובן הצעק, אני שם מילה. עד הרמה שזה חלבנו ודמנו. זה, 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 וזה בא לידי ביטוי גם בצעקות. לפעמים זה קורה לחלק מהשווים פה, רואים? ברוך השם. זה אומר שזה בא באמת מעומק האישיות. נו, אז איך יכול להיות? אמרת לי תמידי חיים מרבים שלום, אני רואה פה מלחמות. אומר הרב, יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה, כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות. צביון אחד של תכונות ממילא של דעות. כולם זהים או דומים באישיות, כולם זהים או דומים בדעות, בהשקפות. ואם כן, כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת התורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. זה מין שקט תעשייתי, היה עדיף. אומר הרב, הוא באמת אינו כן. כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אם אתה רוצה שלום, זה דווקא אם זה בא על ידי ריבוי הצדדים. כי אז באמת כל צד ממוקם בפאזל בחלקו הנכון, ממילא יש הרמוניה והתאמה בין כל הכוחות, בין כל הדעות. הריבוי של השלום הוא שיתראו, יראו כל הצדדים וכל השיטות. והתברו איך כולם יש להם מקום. כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. ועד רבה, גם העניינים הנראים כמיותרים או כסותרים, יראו כשמתגלה, או יראו או יראו, כשמתגלה האמת, שמתגלה אמיתת החוכמה לכל צדדיה, שרק על ידי קיבוץ כל החלקים, וכל הפרטים, וכל הדעות הנראות שונות, וכל המקצועות החלוקים, דווקא על ידם יראה אור האמת והצדק. ודעת השם יראתו ואהבתו, ואור תורת אמת. על כן תלמידי חכמים מצד האמת, מרבים שלום. כי במה שהם מרחיבים ומבארים ומיילדים דברי חוכמה חדשים, בפנים מפנים שונים, שיש בהם ריבוי וחילוק עניינים, בזה הם מרבים שלום. שנאמר בכל בנייך לימודי השם. וכו' וכו'. זה יסוד גדול. לכן באמת תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אותו דבר פה. כשאדם לומד בבית המדרש בחבורה, הוא קונה בעצמו את המידה שרק איתה אפשר לעסוק באמת בתיקון עולם. סבלנות. הוא מוכן לסבול את השני. סבלנות מלשון סבל. מלשון סבל, מסע, הוא מוכן לשאת אותו על הכתפיים. גם כשהוא בטוח שהוא טועה. אבל לפחות הוא יודע שאיזשהו גרעין אמת בתוך מה שהוא אומר, למרות שהסך הכללי הוא טעות. סבלנות, יש הבדל אם אדם יוצא למערכה, למאבק, למחאה, וכו', מתוך סבלנות, או יוצא למאבק מתוך זה שאין לו שום סבלנות, לשום דבר אחר חוץ מעצמו. חוץ ממנו. אני אומר את זה באחריות עכשיו. לפעמים, נקווה שלא פה, ישנם מצבים שאתה רואה אדם בבית המדרש, חסר סבלנות. צריך לקחת את האדם ולפינה ידעות, תשמע כבודו. אם אתה לא תתחיל לעבוד על הסבלנות שלך, אז אתה לא תוכל להתמקם בחיים. לא במשפחה, לא בעבודה, לא בחברה. אתה תהיה אדם שידחה מכל מקום. כי אם אתה לא תהיה סבלן, אתה לא תוכל לגלות את האלוהי בטבעי. עכשיו, זה לא רק סבלן כלפי אחרים, זה גם סבלן כלפי התהליכים שהעולם עובר. אנחנו הכל, אנחנו חיים בתרבות של מאוד עכשיו, עכשיו, הכל עכשיו, פאסט פוד מה שנקרא, מזון מהיר. רוצים כל הזמן מזון חומרי, רוחני, נפשי, הכל עכשיו, מהיר. סבלנות. בית המדרש מקנה לאדם סבלנות. אני חייב להדגיש לנו להערה החשובה. מצד שני, הרבה פעמים הסבלנות הזאת, היא גורמת לאיזה מין סבלנות יתרה. כלומר, כשאדם כבר מגיע למצב כזה שהוא מוכן לוותר על עצמיותו, על השקפותיו. אומר הרב באחת האגרות, בתחילת אגרות א', שבזה אסור להיות סבלן. שם כותב הרב, הסבלן בזה ראוי לביזיון מכל האדם. מה אתה סבלן בדבר כזה? יש דברים שבהם הסבלנות אסורה. עכשיו כמובן, האישיות היא סבלנית. הביטויים, יש ביטויים מעשיים של יותר סבלנות, יש ביטויים מעשיים של פחות סבלנות. אבל נקודת התשתית, נקודת המוצא, שמן אדם יוצא, היא הסבלנות, המסוגלות להבין שהכל ברא לכבודו. עכשיו צריך להיאבק במותרות, במותר, ביתר, בשיבוש של הדברים. לכן, וזאת הסבלנות נעשית קנויה אצל תלמידי חכמים. רק בעוסקם בתורה בחבורה. כי כשהוא עוסק לבד בתורה, אין שום סבלנות פה. כלפי מי הוא צריך להיות סבלן? כלפי עצמו. כשאדם עוסק בתורה בחבורה, והוא רואה דעות שונות, ושיטות שונות, וויכוחים שונים, זה מחנך אותו לסבלנות, זה מחנך אותו להיפגש עם העולם באמת ברמה, בכלים של העולם. לכן, וזאת הסבלנות נעשית קנויה אצל תלמידי חכמים. רק בעוסקם בתורה, בחבורה, ומתרגלים בדעות שונות. ואחרי תהליך שהם עוברים, הם פתאום מגלים שבאמת הסברה שהחברותא שלי אמר, אולי לא נפסקה להלכה, אבל יש בצד של אמת. כשאדם לומד תורה, באמת הוא אמור להגיע למצב כזה, שהסברה שאותה הוא דחה בהתחלה, הוא צריך להגיע למצב כזה שהוא כל כך השתכנע בצד האמת שבה, שהוא לא מבין מה באמת היא נדחתה להלכה. בהתחלה הוא דוחה אותה. כלומר, אם אני לא מצליח להגיע למצב שהסברה, הצד האמיתי שיש בסברה של החברותא שלי, הוא כל כך בהיר לי, עד כדי כך שבאמת אני לא מבין למה החברותא שלי לא צודק, אז יש בעיה בסברה שלי, כי אני רואה רק צד אחד. רק בעוסקם בתורה בחבורה ומתרגלים בדעות שונות, ורואים שדווקא מכל הדעות של החכמים השונים באורחות התורה והיראה, תצא הדרך הישרה והברורה. מכאן תצא האמת, ששם אור השם שורה, באמת. אבל ביות האדם מוסגר בחוגו הצר, ולא ידע מאומה מהמון דעות חבריו העוסקים בתורה וחוכמה. איש איש כפי כישרונו באמת ואמונה, כמובן שהכל בא למקום נקי, אמיתי, טהור, לא אינטרסנטי, לא כבוד או משהו כזה. הלא, האדם הזה שהוא סגור בחדרו, אני חוזר שוב לעזרת נשים, או סגור בעזרת נשים, הלא, לא יוכל שאת כל דעת שהיא שונה מדעתו. לא אמרנו שגם באמת המדרש יכול להיות מאוד שאדם לומד דברים מסוימים לבד. כן. אבל התורה באופן עקרוני לא נלמדת לבד. התורה נלמדת בחבורה ובשיעור ובבית מדרש עם עוד אנשים. מסע ומתן. זה סדר החיים, זה סדר ההופעה. אבל אם הוא סגור בחוגו הצר, באישיות שלו, בכישרון שלו, בתפיסת העולם שלו, והוא לא פתוח לשמוע משהו אחר, הלא לא יוכל לשאת כל דעת שהיא שונה מדעתו. אין לו סבלנות, אין לו יכולת לקבל את השני, או לפחות להקשיב לשני. אני שואל באמת, אני ממש מדבר בכאב גדול, איך אדם יכול להתחתן כך? איך אדם שכל כך שבוי בעצמו, יכול להתחתן עם מישהו שיש לו אישיות אחרת, דעות אחרות? איך? אסור לו להתחתן. פעם עשיתי מעשה שהוא מעשה חריף קצת, ניגשתי לאדם, אותו תשמע, אסור לך להתחתן. הוא היה לקראת חתונה. אמרתי לו, אסור לך להתחתן. אתה מבין מה המשמעות של מה שאתה הולך לעשות? אתה אדם אגואיסט מוחלט, אסור לך להתחתן. איך תתחתן? אתה טוטליסט. אני לא רוצה לפתוח כאן סוגיות שלמות, אבל לפעמים בנות חוזרות מפגישה, אני אומר דברים מידיעה, לא מסיפורים. כלומר, מסיפורים, מידיעה, לא מהשרות, לא שצבטים של בני עקיבא. לפעמים בחורות טובות חוזרות מפגישה, מזועזעות ועמומות מהבחור שאיתם הם יוצאות. הבחור הזה טוטלי, הוא טוטלי, טוטליטרי קוראים לזה, דמגוג. הוא לא נותן יכולת ביטוי. אחד יצא לפגישה. אתה שואל אותו למחד, איך היה? 12. עכשיו אתה יודע שיש לו בעיה. תגיד, כמה זמן אתה דיברת בפגישה וכמה היא? אני 3 שעות, היא 3 דקות. אבל איך היה? 10. אחרי זה אתה נדבר עם הגברת. נו, איך היה? תשמע, בחור בבעיה חמורה. הוא לא מקשיב. הוא 3 שעות מדבר בלי שהוא שם לב. הוא בכלל לא שם לב שהוא מדבר 3 שעות והיא דיברה 3 דקות. והלוואי שזה היה מצחיק. הוא לא פתוח בכלל לתת מקום לשני. איך אדם כזה יכול להתחתן? צריך להתחיל עכשיו להרגיל אותו בבית המדרש. להקשיב. לעבוד על ההקשבה, על הסבלנות. אומר הרב, זה יגיע עד למצב כזה שזה חרב. מה זה חרב? חרב זה אומר שהאדם מוכן חד ושלום לרצוח את חברו כשחברו נוגד אותו. מתנגד לו. חרב אל הבדים ונועלו. חשבנו בהתחלה המילה חרב היא קיצונית. זאת הגזמה. משל היה. לשון גוזמה הוא מחזל. לא! ירמיהו צודק, ירמיהו הנביא. אדם שיושב בד בבד הוא אישיות חרבית. רוצה להגיד אפילו חורבנית. חורבן! ובזה תהיה הסיבה יותר חזקה למחלוקת ומריבה. כי הוא אף פעם לא יתרגל בכלל להקשיב לשני. אין לו סבלנות לכלום. הוא בטוח שהוא צודק. עכשיו זה לא רק שאין לו סבלנות לחברו, אין לו סבלנות לאלוקי שמתגלה בחברו. הוא לא איש אמונה. הוא לא מאמין באמת בהשם. ובזה תהיה הסיבה יותר חזקה למחלוקת ומריבה, וחרב המדנים, המריבות, יתפשט על ידי זה באומה. אני אומר את זה רבותיי באחריות, זה פשוט נורא והיום. אדם שיושב ולומד תורה לבד, אדם שחוזר בתשובה לבד, מתוך איזה שהם רעיונות שלו, איזה מין תחושות, רגשות, ובטוח שהוא עוסק עכשיו בתיקון העולם. הוא לא יודע שמאוד יכול להיות שהמהלך הזה שהוא עושה מחריב יותר את העולם מאשר בונה, ואולי עדיף אפילו שלא היה חוזר בתשובה. אני לא רוצה להגיד משפטים כאלה. אולי לפני כן הוא היה חברתי, והוא מתנקר להכל וזר להכל ויש לו חרב להכל. אז הוא הורס את עם ישראל, הוא מכניס מריבות באומה. לא שלא צריך להתווכח ולהיאבק. אבל הסגנון, האישיות, הדעה. אני רוצה לומר אולי עוד משהו. זה יכול להיות לפעמים, חס ושלום, שלא נדע, זה יכול להיות אפילו בית מדרש שלם, שיושבים מאות תלמידים. אבל הבית מדרש הזה לא סבלן לבית מדרש אחר. אז יכולים לדבר עד מחרתיים על אהבת ישראל, ועל תיקון עולם וגאולה. בזה שאתם לא סבלנים, זה לא מה שאתם לא חולקים. אבל אתם לא סבלנים במשהו אחר. אתם הורסים את עם ישראל, אתם לא מבינים. אני חושב אחד הדברים המופלאים שיש במכון מיר, זה בדיוק הנקודה הזאת. הסבלנות. אבל זה לא סותר את זה, שיש גם תקיפות. יש גם נחרצות. מקרבן לתורה, לא מקרב את התורה לבריאות כמו שאנחנו כל הזמן. מקרב את הבריאות אל התורה, שום דבר מהתורה לא מוקטן בגלל שהבריאות קטנות. אנחנו, הבריאות, צריכים להתגדל כדי לעלות אל התורה. התורה בשום פנים ואופן לא תתקטן כדי לרדת אל הבריאות. בשום פנים ואופן לא. אוהב את הבריאות, אבל מקרבן לתורה. לא מקרב את הבריאות, לא מקרב את התורה לבריאות. מקרב את הבריאות אל התורה. אז ודאי שיש כאן אמת, יש כאן ערכים, יש כאן אידיאלים, יש כאן אמיתות. ושום פסיק לא יזוז מהאמיתות האלה. אבל מצד שני, סבלנות. שרבה פעמים זה בא בסבל. ובזה תהיה הסיבה יותר חזקה למחלוקת ומריבה, וחרב המדנים מתפשט על ידי זה באומה. להיות חרב איש ברעהו, בפועל, חז ושלום, הרבה פעמים זה בפועל, זה בפעולות ממש, ובשוט לשון, בדיבורים, בסינום מחשבה. וכל זה הוא תולדה של הבדידות המופלגת בעסק התורה. אתה יודע לאמן לך שלום בית, אני אומר את זה לא בהגזמה. כי אתה חיפשת לך איזה פינה לשבת בחדר או לשבת בעזרת נשים, באיזושהי פינה צדדית. שמת מאחוריך מחיצות, ולמדת תורה לבד, ועשית תיקונים. כביכול. אז אתה מתפלל, למה אתה לא מקשיב לאשתך, אתה לא מסתדר עם אשתך. מה אתה מתפלל? זה הכל התחיל שם בפינה. אבל אני הייתי בטוח שזה כל כך נפלא שאני בפינה, אף אחד לא מפריע לי. אתה לא מבין, אתה קנית נפש לא סבלנית. קנית נפש לא אלוקית, שלא מסוגלת לראות גם בשני את צד של אמת. גם ברמה הטבעית של ההקשבה וגם ברמה האלוקית של הופעת השם. רבותיי, זה לא מצחיק. אני אומר את זה שוב, 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 לא ללמוד בחדרים. לא ללמוד בכל מיני פינות. ללמוד בבית מדרש. וכל זה הוא תולדה של הבדידות המופלגת בעסק התורה. במצבים יוצא דופן, אני לא אומר שלא, אבל באופן עקרוני. זהו הרע המגיע לתכלית השלום של האומה. את צריכה להתנהג על פי רוחה, על פי רוחם של בניה, בוניה, תלמידי חכמים המרבים שלום בעולם. בבקשה, רצית לומר משהו. לא רצית לומר, אתה מפחד ממני כבר, אני רואה.
לא.
את מפחד, אני אדם נחמד. אני מקווה. אולי, כן מוטי.
אולי הרב, אני רוצה להוסיף משהו, כיוון ש... לפעמים, לכאורה, מבחינה חיצוני, נראה שהדברים נעשים. זאת אומרת, אנשים כן יושבים מקשיבים אחד לשני, אבל השאלה היא, האם באמת הם מקשיבים אחד לשני? יכול להיות מצב, אני ראיתי לא פעם, כאילו, אדם, לכאורה משקר את עצמו. הוא ממתין שהאחר יסיים את מה שהוא רוצה להגיד, לא בכדי שהוא יוכל להידען, אלא בכדי שהוא רק יסיים את הדברים כדי שיהיה מנומס.
אתה צודק.
הוא לא באמת בודק את עצמו. האם הסברה שלו היא נכונה למול
הסברה שמנגד? בוא נאמר את זה אולי קצת יותר בהיר. אתה אומר דברים מאוד חשובים, בוא נגיד זה בהיר. בוא ניקח את הדוגמה של המסע ומתן בלימוד. כשאני בא במסע ובמתן עם החברותה שלי בלימוד, אז אני אמרתי את הסברה שלי, עכשיו, זה קשה לעשות את זה, כן? אני צריך להתפנות כביכול מהסברה שלי, לפנות אותה מעצמי, להשאיר את עצמי כביכול חלל, חלול, פתוח. כביכול, הכוס שלי עכשיו הייתה מלאה בסברה שלי. עכשיו, כשהוא מתחיל לדבר, אני צריך לפנות את הכוס, לשפוך אותה, לשים אותה כרגע בצד, ולתת לו למלות את הכוס שלי ברמה שלו. עכשיו, בחברותה בלימוד, זה א', מה נגיד בחיים? מה נגיד בחיים? אתה צודק 100%. לפעמים אנחנו מדמים כסבלנים, אבל אנחנו לא סבלנים. אנחנו לא סבלנים באמת. ניקח דוגמה שתמיד אנחנו מזכירים אותה, למשל, הורים כלפי ילדים. ילדים שבאים הביתה, או כשההורים שלהם מגיעים הביתה. אז הם רוצים לספר את החוויות להורים, כל מה שעבר עליהם במשך היום. שהרבה פעמים, אבאים, עבר עליהם משהו היום. הם רוצים קצת להירגע, קצת לנוח, לשבת, לשתות משהו. בכל אופן, עברו משהו, רוצים לחזור לבית. עכשיו, מה הרבה פעמים אנחנו עושים? הבן שלך מדבר איתך. חזר מהגן עם איזה ציור, חזר מבית הספר עם איזשהו משהו. אבא, תסתכל על זה. איזה יופי, איזה אתה בכלל בעולם אחר, מחשבות שלך. איזה יופי, אתה בכלל לא רואה איזה יופי. זה מזכיר לו את אותה אישה, שפעם מתקשרה אליה אישה אחרת. והאישה האחרת הזאת שמתקשרת, היא לא גומרת. לא מסיימת. הוא שעתיים בטלפון. טוב, אז היא התרגלה ככה לעשות, שכל פעם כשהיא מתקשרת, מה נשמע, שתי דקות ראשונות היא מקשיבה, אחרי זה שמה את השופרת, כל 10 דקות חוזרת. מה את אומרת? איזה יופי. פעם אחת, היא חוזרת אחרי 10 דקות כאלה, מה את אומרת? איזה יופי. מה איזה יופי? היא מספרת שאחד מקרוב משפחתה מת. איזה יופי. עכשיו זה מצחיק, אבל כמו שאומר מוטי בצדק, כולנו שמים את השפופרת ל10 דקות, לפעמים ל3 שעות. לפעמים, רק שנייה, דידה מכילה, לפעמים ל30 שנה. כשילד בא הביתה, או אני בא הביתה, והוא רוצה לספר לי משהו מעומק נפשו, ואני כרגע אין לי סבלנות כלפיו, אני לא פתוח כלפיו כרגע, מסיבות כאלה או אחרות. אז צריכים להיות גיבורים להגיד לו, בני היקר, תשמע, הרגע נכנסתי הביתה, עוד 30 שניות אני רק איתך, תספר לי. ואז ב10 שניות שהוא יספר לי, אני אהיה פנוי. אחרת הוא יספר לי 10 דקות, ובכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, ולא התחברתי אליו, והוא מרגיש את זה דרך אגב. הוא קולט את זה. למה אתה לא מקשיב לי? אני לא מספר, אני אספר לך. זמן איכות, לא זמן כמות. גם כלפי איש ואשתו. זמן איכות ולא זמן כמות. הביטוי, אם אפשר לומר שנשים אומרות יותר מכל ביטוי אחר לבעליהם, אתה לא מקשיב לי. אז אתה לא מקשיב לך, אני כבר 3 שעות, האוזן שלי, הפלאפון כבר... כבר, יש לי כבר מיגרנה. אתה לא מקשיב לי. כי כשאני מדבר איתך, אתה עושה דברים אחרים, אתה חושב על דברים אחרים. אתה לא פנוי אליי, לא פינית את הכוס שלך בשבילי. לכן הפניות הפנימית הזאת היא הנקודה. באמת להיות פנוי. לכן אתה צודק 100%. מישהו רצה לומר פה משהו? מי? לא שומע. כן, ידידיה, בכבוד. דוד או יצחק, אני קודם כל. דוד שואל שאלה עקרונית, מה הגבול? מה הגבול הסבלנות? אז הרב אומר באגרות א', הזכרנו מקודם. חשוב להשלים את התמונה עם זה. אגרות א', לא, זו להטריע. אגרות א', אם אני לא טועה עמוד כף, כן. אגרות א', אגרת כף עמוד כף, משפט אחד. הרב כאן אומר, שאם יש עם בעולם, כמובן הוא רומז לעם ישראל, מדבר על עם ישראל, אם יש עם בעולם, שהקיום שלו תלוי באיזושהי דעה, איזשהו רעיון, איזושהי אמת, והוא מוותר על הדעה הזאת, אומר הרב, נקרא משפט אחד, אבל כל זמן שתהיה הדעה המחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, וכל וחומר שתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, כלומר מעבר לעם ישראל, ולגוף האומה תהיה יסוד חייה, עכשיו משפט חשוב, אז, סליחה שנייה, דרור. אז, אין שום מקום לסבלנות. והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. מה כפרשת המים? דבר שהוא עקרוני. דבר שהוא מהותי. על המהות אני לא אוותר. על המותר אני אלחם. אבל על המהות לא. למרות שבין איש לאשתו, זה קצת יותר מסובך, יותר מורכב. הרבה ספרים כתוב, בצדק, שגם בדברים שכביכול נראים לנו מהותיים, צריכים לוותר. למה? כי המהות היותר בסיסית של כל המהויות, זה הקשר בין איש לאשתו. שלום הבית, זה, אם אפשר לומר, נקודת המשען שעליה הכל עומד. אז לפעמים צריכים לוותר גם הדברים שהם מאוד מהותיים. כמובן, גם בגבולות גזרה, פה הייתי לא קובע דברים במסמרות, זה תלוי במקרה, באדם וכו'. אבל באופן עקרוני, למה, במה אין סבלנות? במה שהוא גוף החיים, במה שהוא מהות החיים, מה שהוא עצמיות החיים. וזה אין סבלנות, אתה יוצא עם אישי. מאוד נחמדה, רק יש בעיה אחת, שהיא מנסה להנדס אותך להיות משהו אחר. תודה רבה, להתראות, תתחתני עם מישהו אחר, אנחנו לא מתאימים. אבל היא מאוד נחמדה וכו'. בסדר, אבל היא רוצה להנדס אותי, זה לא. סבלנות, אם באמת כל אחד מאיתנו מופיע בקשר, ועל גבי זה אנחנו בונים, וכו'. בסדר גמור. בונים את הביחד מתוך זה. אבל אם אחד רוצה לבטל את השני, או לבנות בו אישיות אחרת, זה לא. פה לא שייך לעבוד על המידות. מה זאת אומרת לעבוד על המידות? אני עובד על המידות רק באותם הגבולות, שבאמת זה אני. אבל אם אני צריך לבטל את עצמיותי, זה ודאי שלא. אבל זאת שאלה גדולה, כן, איפה הגבול נמצא. אבל העיקרון, כל מה שהוא מהות, כל זמן שתהיה הדעה המחזקת את אומתה, עכשיו ממילא זה לא רק דעה, זה לא רעיון, אידאה. זה רעיון, זה מעמד מוסרי, זה פעילות מעשית וכו'. לכן כל מה שהוא יסוד החיים, אז אין שום מקום לסבלנות. והסבלן בזה ראו לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. לא סותר בכלל.
נשמע.
ככל שאתה יותר סבלן, ככה אתה יותר תקיף.
לא,
תקשיב ממוטי, תקשיב ותאמין, באהבה ובאמונה. ככל שאתה יותר סבלן, אתה יותר תקיף. תבדוק את זה בחיים על עצמך, תבדוק את זה על מי שמסביבך. ככל שאדם יותר אוהב משהו, הוא יותר מקפיד על הפער בין מה שהדבר הזה באמת לבין מה שהוא צריך להיות. נכון? מה כואב לך יותר? על מי שאתה מאוד קרוב אליו שאתה רואה שאיך הוא מתנהג, או מישהו פחות קרוב אליך? אז ככל, כגודל האהבה, גודל היחס, גודל הזיקה, גודל הקשר. כגודל הקשר, גודל הכאב על הפער בין מה שצריך להיות לבין המציאות.
אני רציתי להעיר מה שהרב אמר בהתחלה, לא על העניין הזה.
כן.
שגילו ואישה צריכים להגיע לבנייה ביחד. אבל לכאורה, הרב אמר בשיעורים קודמים, שהאישה היא יותר מבנה שמקבלת, יותר משפעת, ו...
תראה, פעם התארחתי אצל משפחה. היה תמונה על הדלת, על דלת הכניסה. רואים את הבעל עם סינר, עומד ושוטף כלים. במטבח. למעלה היה כתוב, אני הבוס. עכשיו, בוא נצייר ציור קצת אחר. הרי כולנו יודעים שמאחורי כל איש חזק עומדת אישה חזקה. האישה מצד האמת היא מקבלת. אבל מצד האמת היותר אמיתית, יותר עמוקה, לת לה מגרמי כלום, כפי שלמדנו. ודווקא בגלל שלת לה מגרמי כלום, אז היא משפיעה את ההשפעה היותר עמוקה. ברמה המעשית, האישה היא מקבלת. ברמה הרוחנית הפנימית, האישה היא עיקר הבית, היא עיקר את הבית. עכשיו, אדם נשוי יודע את זה מצוין. אדם לא נשוי, לא מבין מה אמרנו עכשיו. הנשויים כאן מבינים מה שאמרנו? שאני לא אתחיל לשאול בשמות. כן, אה? כבר. אחרי כמה חודשים כבר אפשר לזהות את זה.
בגלל שעצמה, אם היא בשלוש מעלות, אם היא בתחילת הנושא, את באמת עיקר הבית, הכל מגיע לה. אם היא מסתרכת דרכיה, הופכת להיות עקרת הבית. אם היא מסתרכת דרכיה ועקרת הבית, הופכת להיות עוקרת את הבית.
טוב, חזק וברוך. מה למדנו היום, חברותיי, מה למדנו? למדנו שתורה צריכה ללמד בחבורה, הנקודה הראשונה, כדי לחנך את האדם להתייחס נכון אל העולם, אל הגילוי של האלוהי בטבעי. הגילוי של האלוהי בטבעי עובר דרך מידת הסבלנות, שהיא הכרחית לקיום העולם, וממילא זה נקנה בבית המדרש. אם כן, אני אומר עכשיו משפט אולי תמים, פשוט. אם אדם רוצה לשאול את עצמו, איך אני יכול לבחון את עצמי, האם אני מצליח בעבודה הרוחנית שלי בבית המדרש או לא? הנה אחד הקריטריונים. יבדוק כמה נהיה יותר סבלן כלפי המציאות. אם התורה עושה אותו עצבני, לחוץ, מתוח, חסר ביטחון, מלא פחדים, מלא דמיונות, חסר סבלנות, כישלון. אם התורה עושה אותו יותר רגוע, יותר יציב, יותר בעל ביטחון, יותר בעל עמדה, יותר סבלן כלפי המציאות גם כלפי השונה, זה מראה שהוא במסלול הנכון. מאוחר, אז נעצור פה. טוב? ברוכים תהיו.